חשבתי היום לעשות איזה פסק זמן בעניינים השוטפים ולדבר טיפה סביב פורים ומגילת אסתר, אבל בכל זאת אני רוצה להסתכל על זה באיזשהו קונטקסט רחב יותר, שאולי אפילו טיפה יתקשר לנושא הקודם שלנו. איכשהו התחושה שיש כל מיני אספקטים, אספקטים של שנוגעים ליחס בין כתב ודיבור, צורות שונות של התייחסות לתורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שמופיעים איכשהו סביב המגילה וההתייחסות אליה. נדבר על התייחסות ההלכתית, לא על התכנים שלה דווקא, ונדמה לי שבאמת אפשר להכניס את זה אולי לאיזשהו קונטקסט רחב יותר. אני אתחיל עם איזשהו מבוא, לא צילמתי דפי מקורות, יש המון מקורות, אני לא יודע לאיזה אני אגיע, אני פשוט, אז תרשו לי לקרוא את זה מהדף שלי. יש, נתחיל אולי עם גמרא, גמרא בשבת, בדף פייחת. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בעיניים? אמר להן, לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים. כן, תשאיר את התורה בשמיים, למה אתה יורד, מוריד את זה לארץ? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, יתיירא אני שמה ישרפוני בהבל שבפיהם. מה?
זה מדרש נדמה לי.
גמרא, גמרא בשבת. מתיירא אני שמה ישרפוני בהבל שבפיהם, אמר לו, יחוז בכיסא כבודי, וחזור להם תשובה, זה איזשהו פסוק. ואז משה רבנו אומר ככה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? מה כתוב בה? אנכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן, למלאכים, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהיה לכם? שוב מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים. בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה. שוב מה כתיב בה? זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות. שוב מה כתיב בה? לא תיסה, מסע ומתן יש ביניכם. שוב מה כתיב בה? כבד את אביך ואת אמך. אב ואם יש לכם. שוב מה כתיב בה? לא תרצח, לא תגנב, לא תנעוף. קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. קיצור, התורה לא רלוונטית מבחינתכם. על מה אתם מדברים בכלל? אז זה מדרש אגדה כמובן, אבל עדיין גם במדרש אגדה צריך להבין א' מה המסר שלו, וב' מה כל צד טוען. מה בעצם הטענה? אז יש פה באמת דבר קצת מוזר במדרש הזה. משה עונה תשובה נורא פשוטה. כשאתה רואה את התורה, מה זה חשוב למלאכים? מה הם רוצים בכלל? מה הטענה שלהם? מה, הם לא ידעו שאין להם אבא ואמא? מה הם עשו כשהם עסקו בתורה עד שהיא ניתנה למשה רבנו וירדה למטה לארץ? מה הרלוונטיות של התורה למלאכי השרת? ובכלל, יש פה איזשהו תיאור כל כך דרמטי, כן? משה רבנו מפחד שהם ישרפו אותו, יחוז בכיסא כבודי ותענה להם תשובה. אתה בטוח שהולך להיות פה איזה פצצה של מיליון דולר. בסדר, הוא אומר, מה, יש לכם אבא ואמא? אני אומר, כל ילד רואה את זה. זאת אומרת, מה הביג דיל פה?
זה חידוש גדול, דווקא כי זה מיד נראה נוגד לתפיסה של לימוד תורה לשמה, של שם התורה, ושהכל...
משנה, מה המלאכים למדו? על מה, על כיבוד אביהם? או על לא תרצח? למה זה רלוונטי מבחינתם?
אני רוצה ללמוד על בנים ששייכים בכהנים, או בנים ששייכים בפסח מצרים.
זה שייך לעולם האנושי. מה זה קשור ליצורים בעולמות העליונים שילמדו פה מה דינו של גנב, או על האיסור לרצוח, או על כיבוד אביהם? זה נשמע תלוש לחלוטין.
אם העניין בלימוד לא יהיו גם עצם הלימוד,
כן, אבל עצם הלימוד הוא רלוונטי כאשר הנושא הוא נושא ששייך לעולמך, גם אם אתה לא לומד בשביל לקיים, אבל אין שום היגיון ללמוד על כיבוד אב ואם, גם לא בשביל לקיים, בעולם שבו אין אבא ואמא. זה פשוט לא רלוונטי.
כמו ללמוד על מצב רצוי, לעומת המציאות המציאה.
כן, אבל זה לא מצב רצוי, למלאכים אין מצב רצוי.
לא, אבל רצוי שהעולם אמור להגיע אליו.
העולם שלמטה, מה זה קשור למלאכים? למה עוד תורה זאת רלוונטית אליהם? שליחות, אבל לא כיבוד אביהם, לא רציחה, גניבה ו...
אבל דברים מתבררים למעלה כדי לרדת.
אז מה אתה אומר? מה צריך להתברר שם? זה בלתי רלוונטי לשם. נדמה לי שההסבר הפשוט לעניין הזה זה ש...
זה נראה כמו הסיפור ההפוך עם אומות העולם ועם ישראל.
כן, שמה?
זה פה.
לא, אבל שמה זה רלוונטי לכולם.
כן, אבל פה זה בדיוק הסיפור ההפוך.
במובן מסוים, ושם זה עדיין היה רלוונטי לכולם. כולם בני אדם, כולם רלוונטי להם כיבוד אביהם, ותרצח, וגניבה, כן, זה מה הבעיה, כמו ש...
אבל הם היו מבינים כמו מטבע.
הם לא רוצים לתת משהו שהוא לא רלוונטי.
לתת לנו, אבל לנו זה כן רלוונטי.
נכון.
אז למה הם רוצים את זה? אליהם זה לא רלוונטי. שהוא לא רלוונטי מבחינתם, אז זה מוזר קצת הדבר הזה. במובן מסוים. אוקיי. למה?
מה, דירתם עם ישראל? קצוב בצורה שזה ניתן לעם ישראל, מה אתם שואלים בכלל? קצוב בצורה, זה שהתורה ניתנה לעם ישראל.
אתה אומר, מעמד הר סיני ומתן תורה בעצמו מופיע, ואתה אומר, אוקיי, זה מחזק עוד יותר את הקושי. תראו, אני חושב שההסבר פה הוא פשוט. התפיסה של מה זאת תורה, זה מה שעומד פה בעצם לדיון. אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב שתורה זה אוסף, כן, הפסוקים, הדברים שאנחנו מכירים בתורה. את תרי"ג מצוות וכל הסיפורים שמסביב וכו'. אבל מתברר כנראה שזה לא תורה, אלא התורה, או לא, זה לא עצמותה של התורה, כן? אלא יש איזשהו רובד של רעיונות מופשטים שהוא בעצם מה שנקרא תורה, וכשזה יורד פה למטה, אז זה מתלבש בלבוש של מצווה לכבד אב ואם, איסור לרצוח, חובה לשמור שבת, כל מיני דברים כאלה. אבל זה איזשהו לבוש שהתורה לובשת כשהיא יורדת פה לעולם שלנו, למערכת המושגים האנושית. והמלאכים כנראה למדו את אותה תורה, אבל כשהיא הייתה מלובשת באיזושהי שפה שרלוונטית מבחינתם. כן, כל פעם שאתה רואה את התפארת בזווית של 20 מעלות, אתה חייב לעבור לתקן את הנסח שבעוד. בסדר? אני לא יודע מה כתוב שם בתורה של המלאכים, אבל היה שם משהו שמדבר בשפה שלהם. אבל זאת אותה תורה עצמה שמלובשת כל פעם במלבוש שרלוונטי לאותו מקום שבו היא נמצאת. וכשהמלאכים... לא, המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, מה אתה מוריד את התורה לבני אדם, למה? גם להם הייתה איזושהי תורה, והייתה מלובשת באיזשהו סגנון או במערכת מושגית שהייתה רלוונטית למלאכים. עוד פעם, הכל מדרש, אני מרגיש שאני מתאר את זה כאילו זה היה זה, אבל זה הרעיון, כן?
התורה לא הייתה רלוונטית למלאכים, זה בעצם המשמעות.
לא, היא הייתה רלוונטית למלאכים, בזה הם עסקו עד אותו זמן ואולי גם מאותו זמן. אבל זה היה מערכת רעיונות שהתלבשה בתוך מערכת מושגית ומערכת עקרונות שרלוונטית לעולם של המלאכים, לעולמות של המלאכים, בסדר? יש מתאים את הדרכיה עוסקים בתורה, זה משנה אם זה המלאכים או לא המלאכים, אני לא יודע מי בדיוק התלמידים והרמים במתאים את הדרכיה.
מתאים את הדרכיה ולא
הצדיקים
שהיו בעולם הזה
ולמצאו? לא יודע, זה משהו שבשמיים, אני יודע מה. הקדוש ברוך הוא גם נמצא באותה קטגוריה, גם מבחינתו זה לא רלוונטי.
אני הבנתי שה...
הוא הראש השיבה שם.
אני הבנתי שהמלאכים כאילו אמרו, עד היום לא קיבלו את התורה, שזה
נסגב
גם
מהם,
ואז
נאמרו,
תנה לנו. אם אתה
מוריד
את זה,
אז זה אותו דבר. נו, ולמה לתת להם? זה רלוונטי להם. זאת השאלה, מה זה משנה?
לא, אז זה מה שהרב אומר עכשיו פחות
מתאים. למה? אז אני אומר, תנה לנו הכוונה, לפחות באותו, לא משנה, אפילו אם אתה צודק, אני לא יודע, אבל יכול להיות. תלביש את זה בשפה הרלוונטית, או שהם ראו את זה לבוש בשפה הרלוונטית אליהם, ואז הם אמרו, מה זה רלוונטי לבני אדם? בדיוק אותה שאלה שמשה רבנו שאל אותם, הם הבינו שהיא רלוונטית ביחס לבני אדם. ואז הם שואלים, אז מה זה יעשה שם למטה? אז משה רבנו אומר להם, חברים, אתם לא מדברים על התורה הנכונה. פה מה שכתוב בתורה הזאת לא נראה לי רלוונטי בכלל למלאכים. עכשיו, יכול להיות ששני הצדדים טעו פה. והמסקנה אמורה להיות המסקנה של הקורא, אחרי שהוא קורא את שני הצדדים. או שמשה רבנו כן הבין כבר את העניין וענה להם את כולו, לא משנה. אבל בסופו של דבר, מה שמתברר זה שיש את אותה תורה עצמה שמתלבשת בכמה לבושים. יש לבוש של שבעולם של המלאכים, יש לבוש בעולם של בני אדם, כל לבוש כזה לא רלוונטי לעולם האחר, אבל עדיין זאת אותה תורה, היא רק מלובשת בלבושים שונים. זה יכול להיות.
התשובה, כי אני לא, אני מנצל בכל הכוח להסתכל במדרש, אבל יש שני דברים. אחד, זה להראות משהו בהגוונותו של משה רבנו שיכל לענות להם בצורה אחרת וענה להם בצורה כזאת. ועוד המשך הוא, שהקדוש ברוך הוא, שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על תנאי שישראל יקבלו את התורה. זאת אומרת, התורה היא קשורה לארץ.
נו.
עכשיו, הוא יחריף את העולם אם ישראל לא יקבלו את התורה. ואיפה המלאכים ואיפה הארץ בכלל?
נו.
זאת אומרת, עצם בריאת העולם כדי שיהיה פה בארץ למסור למישהו את התורה.
אז יש לך עוד תשובות למלאכים.
זה תנאי שישראל יגידו נעשה ונשמע.
בסדר.
ואז כל המדרש הזה עוסק באותו רגע.
אז אתה מציע למשל הבאים עוד תשובות למלאכים.
בסדר. הוא ישיב את התורה למעלה ולא יברא את העולם. אבל הוא ברא את העולם כדי שפה יהיו בני אדם שיקבלו אותם.
אז אני אומר, אז אתה מציע עוד תשובה. עוד תשובה של משה רבנו, בסדר, אבל אני מדבר על התשובה שהוא נתן. אז מה התשובה שהוא נתן? זה מה שאני שואל, מה הם שאלו ומה התשובה שהוא נתן? יכול להיות שיש עוד תשובות. זה דיון אחר. מה שהמדרש הזה בעצם אומר, זה שתורה זה לא אוסף הדברים שאנחנו מכירים. תורה זה איזשהו משהו מופשט יותר, שאוסף הדברים שאנחנו מכירים הוא איזשהו לבוש, שזה לבש ביחס אלינו. אגב, אני אולי כבר מגיע ישר לסוף, כתוב שמצוות בטלות לעתיד לבוא, לפחות לדעה אחת.
איפה זה כתוב?
מה?
איפה זה כתוב?
בגמרא, אני לא זוכר איפה אני יכול לחפש. מצוות בטלות לעתיד לבוא, ומצוות בטלות לעתיד לבוא, אז זה אומר שבעצם באמת הלבושים האלה, גם הם לא, המצוות בטלות, לא התורה. זאת אומרת, הלבוש הזה שהתורה מקבלת, הוא יתבטל מתישהו כשהעולם כבר יהיה מתוקן. זאת אומרת, זה לא עצם התורה מה שאנחנו מסתכלים. זה הזכיר לי, אני חושב שפעם הזכרתי את הספר הזה כאן, יש איזה מלומד גרמני אחד בשם אויגן הריגל. זה פילוסוף גרמני שהוא כתב ספר זן ואומנות הקשת. והוא מספר שם, תחילת המאה ה-20, הוא מספר שם שהוא היה לו חבר פרופסור למשפטים יפני. הוא הלך לבקר אותו בטוקיו לשבתון, והוא ביקש ממנו שיחבר אותו לאיזה מורה זן. אז שהוא רצה ללמוד. אז הוא מגיע אל המורה זן, הוא אמר לו, טוב, אז הוא בא ללמוד אצלו, והמורה זן הזה שואל אותו, תגיד, מה אתה רוצה ללמוד? שזירת פרחים, סיוף, קליעה בחץ וקשת, או, לא יודע, יאבקות, לא זוכר כבר מה, היה שם ארבע או חמש אופציות. אז הוא אומר, לא, אני רוצה ללמוד זן. הוא אומר, כן, כן, אבל אתה רוצה ללמוד בשזירת פרחים, סיוף, יריעה בחץ וקשת, הוא מספר שם דברים דרך אגב די מדהימים, זאת אומרת המורה שלו לזן היה יורה בכלל בלי להסתכל, היה פוגע בול במרחק של, לא יודע, איזה 100 מטר או משהו כזה, בלי להסתכל בכלל. היה פוגע פשוט בול, היה לו כנראה שהן יכולות בלתי רגילות. ואז הוא הסביר לו, ככה הוא מתאר שם בספר, שהסילבוס שונה בכל המסלולים האלה, אבל לומדים אותו דבר. אז אתה לומד בדיוק אותו דבר, אתה יכול ללמוד את זה דרך יריעה בחץ וקשת, אתה יכול ללמוד את זה דרך סיוף או דרך שזירת פרחים. אתה לומד בדיוק את אותו דבר, זה לא משנה. אתה רק התווך משתנה, זה פעם עובר בתווך, אתה לומד את הכללים איך שוזרים פרחים. המטרה היא לא הכללים של איך שוזרים פרחים, יש פה איזשהו, לא יודע, משהו מופשט יותר שעובר דרך זה. אבל זה יכול לעבור דרך שזירת פרחים או דרך סיוף או דרך יריעה בחץ וקשת, זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, פה זה עוד דוגמה למשהו מופשט שאי אפשר להעביר אותו בלי תווך. זאת אומרת, זה חייב תווך כדי שזה יעבור. אבל התווך הוא לא כל כך חשוב. זאת אומרת, התווך זה רק היחיד תמצא כדי שדרכו אפשר יהיה להעביר את המימד המופשט הזה, את אוסף הרעיונות המופשטים האלה. ואני חושב שזה גם כן איזשהם סוגי התלבשות, כמו שאני מדבר עליהם כאן, שיש תווך מסוים שהתורה המופשטת הזאת עוברת, וזה התווך שאנחנו מכירים, זה התווך של העולם המושגים האנושי, של העולם שלנו, ויש תווך שאולי אחר לגמרי, של מלאכים או לא יודע, של דברים אחרים, וזה לא משנה, זאת אותה תורה עצמה, אבל היא מתלבשת בתוך איזשהו תווך אחר. אולי אפשר להמשיך את ההסתכלות הזאת, אני חושב שיום הזה כבר דיברתי, אני בטוח שדיברתי על זה, על ההבחנה הקנטיאנית בין הדבר כשלעצמו לבין הדבר כפי שאני תופס אותו, כן, אז ברטרנד ראסל שואל, יש לו ספר בעיות הפילוסופיה, הוא שואל, מה זה אור? אז בדרך כלל, הרבה בני אדם שישאלו אותם את זה, יגידו, זה גל אלקטרומגנטי. זה שטות גמועה, כמובן. אור זה לא גל אלקטרומגנטי.
כמו קול.
כן, בדיוק. אור זה החוויה או ההכרה שנוצרת אצלנו כאשר גל אלקטרומגנטי פוגע לנו ברשתית העין. הגל האלקטרומגנטי זו תופעה פיזיקלית, תופעה שקיימת בעולם. האור זו תופעה שקיימת אך ורק אצלנו בהכרה, היא לא קיימת בעולם. אותו דבר כמו קול, באמת, יש גל אקוסטי בעולם, איזה גל לחץ באוויר, כאשר זה פוגע, מה?
הוא אמר, יהי
גל אלקטרומגנטי, זה מה שאומר. יהי גל אלקטרומגנטי, זה מה שאומר.
לא היה אור.
לא היה אור, נכון? ואותו דבר, יש בעולם גל אקוסטי. מה? משנה. בכל אופן, אז יש גם בעולם גל אקוסטי, וכשהוא פוגע באור התוף, אז נוצר אצלנו בראש קול. אם היו עושים הצרכה שם, כן, בחיוות, היו מעבירים את עצב הראייה למרכז השמיעה, אז היינו שומעים גלים אלקטרומגנטיים. אגב, זה קורה, דרך הרדיו אנחנו שומעים גלים אלקטרומגנטיים, או באותה מידה אפשר היה גם לראות גלים אקוסטיים. נכון? זאת אומרת, העובדה אם זה מראה או קול היא פונקציה של המערכת הקולטת, לא פונקציה של התופעה עצמה. אם יש יצור אחר שנכן במערכת חישה שונה, אז הוא יכול להיות עם איזושהי תמונה שונה לחלוטין על העולם. מערכת אחרת לגמרי שדרכה הוא קולט את העולם, וזה אותו עולם עצמו. רק מערכת החישה שלו צובעת את העולם בצבעים אחרים מאשר מערכת החישה שלנו. ולכן בעצם התמונה שאותה אנחנו רואים על העולם, זה לא העולם עצמו. זה העולם שמלובש, עוד פעם אני מדבר על בשעה הזאת, מלובש במערכת מושגית או במערכת הכרתית אנושית. אוקיי? עכשיו, קאנט בעצם דיבר בדיוק על זה שכשאנחנו מדברים, נגיד, המדע, כשהוא עוסק בעולם, הוא לא עוסק בעולם כשלעצמו, אלא בעולם כפי שאנחנו תופסים אותו. זה בעצם ההבחנה הקנטיאנית בין פנומנה ונומנה. והרבה אנשים חושבים שקאנט מדבר על איזושהי מגבלה של בני האדם, שלא יכולים לתפוס את העולם כשלעצמו, ולכן הם נאלצים לעסוק בו רק כפי שהוא מופיע לעיניהם. זאת טעות. זאת טעות בגלל שזאת לא מגבלה. תפיסה זאת משמעותה. אין תפיסה בלי שאני צובע את הדבר בצבעים או מלביש אותו במערכת המושגים שלי. זה מה שנקרא לתפוס. זה כמו לשאול, רגע, אז מה הצבע האמיתי של השולחן? לא הצבע של השולחן כפי שהוא מופיע אצלי בעיניי. אין צבע אמיתי לשולחן. צבע מוגדר כתופעה שמופיעה אצלי בהכרה כשאני מסתכל על השולחן. אין צבע לשולחן עצמו, הצבע קיים רק אצלי.
אין תפיסה בלי לתפוס.
בדיוק. אז לכן אי אפשר להגיד שזה שאני רואה את השולחן הזה כלבן זה מגבלה שלי. זה לא מגבלה שלי. זה האופן שככה אני תופס שולחן. מישהו אחר יתפוס שולחן עם הכלים שלו והוא לא פחות צודק ממני. אין שום בעיה, כולנו צודקים, אבל לתפוס תמיד נעשה דרך הלבשה. זה בעצם, כל המשלים האלה בעצם מזהירים אותי לנקודה שבה התחלתי. זאת אומרת, הלבשה נדרשת כדי שדבר מסוים ייתפס על ידי המערכת שבה הוא מולבש. אז אם בני אדם צריכים לתפוס את התורה המופשטת הזאת, אז צריך להלביש את זה בתוך מערכת מושגים אנושית. בלטניה מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו עם שור שנוגח את הפרה, משלם חצי או משלם נזק שלם או לא יודע כמה הוא משלם, אלא הקדוש ברוך הוא משתמש בתווך הזה של רכוש ונזקים וכל מיני דברים כאלה כדי להעביר אלינו איזה שהם עקרונות יותר מופשטים, כי את העקרונות המופשטים האלה אי אפשר להעביר בלי תווך, כי בלי תווך פירושו בלי לבוש, כי בלי לבוש זה כמו לשאול מה הצבע של השולחן עצמו, לא כשאני רואה אותו. אין דבר כזה. יש שם שולחן אי שם בחוץ, כנראה, ככה לפחות אני חושב. יש שם איזשהו שולחן, משהו כזה בחוץ. אבל כל מה שאני אגיד עליו, זה תמיד יהיה אך ורק מנוסח במערכת המושגים, או מלובש במערכת המושגים שלי. זה המשמעות שכשאני תופס משהו. אני לא יכול לתפוס דבר בלי להלביש אותו במערכת שנתפסת על ידי. ולכן כשקדוש ברוך הוא מוריד תורה לארץ, אז זה בעצם פירוש הדבר הוא להלביש את התורה בלבוש של המערכת המושגית שלנו. ואצל המלאכים זה לבוש במערכת המושגית שלהם, כי לתפוס את התורה כשלעצמה, לא באמצעות לבוש, אין דבר כזה. זאת אומרת, המלאכים גם הם לא עוסקים בתורה עצמה, אלא הם עוסקים בתורה בלבוש שרלוונטי לעולם שלהם. לא יודע מה, אני לא יודע אם מוסקים התורה, אבל אני אומר, זה המשל, כן?
יכול להיות שלהכיר אדם בלי להכיר את ההתנהגויות
שלו. נכון, נכון. דיברנו על זה, אני חושב שאפילו אולי השנה דיברנו קצת על העניין הזה, כן?
מה התשובה של
משה? על אם עץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, האם הוא משמיע קול, כן? בואו, הוא לא משמיע שום קול. כל עוד אין שם אור טוב, אין קול. יש גל אקוסטי, אבל לא קול. קול נמצא אך ורק בהכרה אנושית. ולכן הקדוש ברוך הוא מלביש את התורה באיזשהם לבושים שמאפשרים לנו לתפוס אותה, אבל התורה עצמה זה מה שמלובש בלבושים האלה, זה לא הלבוש. הלבוש זה רק האופן, התווך שדרכו מועברים אל המסרים האלה. אם אני חוזר לדוגמה הזאת של, כן, של הגרמניה, הוא עם הזן. זאת אומרת, בלי תווך אי אפשר להעביר את כללי, אני לא יודע מה הוא מתכוון בדיוק, אבל אי אפשר כנראה להעביר את כללי הזן כשלעצמם. זה תמיד צריך לעבור דרך משהו. זאת אומרת, אתה צריך לשתול את זה בתוך סיוף, שזירת פרחים או מה שלא יהיה. זאת אומרת, אתה...
התורה בלי מצוות.
כן, בדיוק. המצוות גם הן איזשהו סוג של לבוש, בדיוק. ולכן, עוד מעט אני נראה, הסוג של לבוש שבאמת לעתיד לבוא, אז כנראה כשהעולם יהיה מתוקן, אז לא יצטרכו כבר את הלבוש הזה. יהיה כנראה לבוש אחר, כי בלי לבושים אי אפשר לתפוס את העניין. אבל המצוות, במובן המעשי, כבר לא יידרשו. יש פה...
אבל אז באמת מה אכפת למלאכים שזה יראה? אולי הם נשאר את התורה שלהם?
לא, אז הם לא הבינו את זה. הם חשבו שזאת התורה. עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שגם משה רבנו לא הבין את זה. הוא ענה להם, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים מהתורה? יש לכם אבא ואמא?
זה לא רלוונטי לכם.
כן. אבל האמת היא זה רלוונטי גם להם וגם לא, ומשמעות היא הורדת התורה למטה היא א', להלביש את התורה גם בלבוש הזה ולא רק בלבוש את המלאכים. היא מקבלת איזשהו תרגום חדש, לאו דווקא ירידה אגב, מתקסים את זה תמיד כירידה. לא ירידה, זה לבוש חדש שמתאים לעולם הזה, וב', אולי גם להעביר את המנדט להכריע. פה למטה, כן, שנגיד יש מחלוקת, יש כמה אפשרויות לפרש, אז בית דין של מטה, כן, כמו כל האגדות החזליות האלה, הבית דין של מטה הוא זה שמחליט, הוא זה שקובע, והבית דין של מעלה, כשהם מתלבטים על בהרת שקדמה לשיער לבן, אז יורדים למטה לשאול את רבא בר נחמני מה ההלכה. כי לא רק הלבוש ירד למטה, או ההלבשה הזאת היא החידוש בזה שתורה ירדה למטה, אלא כנראה גם המנדט, זאת אומרת, קיבלנו איזשהו בעלות על העניין, או איזושהי יכולת להכריע. כל זה כמובן בעולם האגדה. טוב, בכל אופן, אז בעל התניא בפרק רביעי כותב ככה: ועוד יש לכל נפש אלוהית שלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. זאת אומרת, הטענה שלו של התורה יש שלושה לבושים. יש את המחשבה, את הדיבור ואת המעשה. והמטרה של העניין הזה זה שהאדם בעצם יתפוס את התורה, הוא יתלבש כביכול, כן, החלקים המקבילים שנמצאים אצל האדם, הכוח לפעול, הכוח לדבר והכוח לחשוב, בעצם יתפסו את התורה כל אחד בקומה שלו. והלבושים האלה מיועדים כדי שאנחנו נצליח ליצור את הקשר הזה בכל אחת מהרמות. זה בדיוק אותו עניין שדיברנו עליו קודם, שבעצם אתה צריך את הלבוש כדי שזה יהיה תפוס בך. אז בשביל שתורה תתחבר באיזושהי צורה לגוף שלנו צריך אספקט מעשי. אז זה המצוות. בסדר? בשביל שזה יתחבר לדיבור שלנו, אז אנחנו צריכים תלמוד תורה. כשזה יתחבר למחשבה, אז צריך כן את הרעיונות של התורה. אבל כדאי לשים לב שהוא מדבר על שלושת אלה כלבושים. זה לא שהמחשבה זה הדבר עצמו, והדיבור והמעשה זה לבושים. גם המחשבה היא לבוש. כי כשאני חושב על רעיונות, כי אני לומד עיון, אז אני מעלה איזשהו רעיון מופשט, שמסביר כל מיני הלכות. לא משנה. הרעיון המופשט הזה גם הוא בעצם מנוסח בשפה או במערכת מושגים שלי. זה עדיין לא הדבר עצמו. בסדר? רק הלבוש העליון ביותר מבין השלושה זה המחשבה. אבל גם אם מלבישה, התורה עצמה זה אפילו לא זה. אז זה איזשהו משהו יותר מופשט, שהמחשבה זה הלבוש הכי יסודי שלה. וזה מה שהוא אומר גם בהמשך. ולכן נמשלה התורה כן, צמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו ותרי"ג מצוות התורה בהלכותיהם ודרשותיהם, בכדי שכל הנשמה, רוח ונפש שבגוף האדם, נשמה, רוח ונפש זה שלושת הלבושים האלה, תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. ולכן נמשלה התורה למים. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? כך התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד ולית מחשבה תפיסה בכלל, ומשם נשאה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה והשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה שהם רוב מצוות התורה ככולם והלכותיהם וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסה בכלל, כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, דרך זה תופסים את הקדוש ברוך הוא, אז היא תפיסה בהן ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש, דאורייתא וקודש בריך הוא כול אחד. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך, דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין כשהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. מה זה המשפטים האחרונים האלה? זה בעצם בדיוק המקבילה למה שאמרתי קודם אצל קאנט, שאנשים חושבים שזה שאני עוסק בלבושים זה אומר שאני לא עוסק בדבר עצמו, או זה שאני חושב שהשולחן הזה הוא לבן זאת מגבלה, אני לא תופס באמת את השולחן האמיתי. זה לא נכון, זה לא מגבלה, כך תופסים את השולחן האמיתי. זאת אומרת, כשאני מחבק את המלך בלבושיו, זה נקרא לחבק את המלך. זה לא משנה שאני אעשה את זה דרך הלבושים. בלי הלבושים לא יכולתי לעשות את זה. אז אין פה, זה לא מגבלה. זה נקרא לחבק את המלך. זה לא משנה שזה נעשה דרך לבושים. להפך, בלי הלבושים אי אפשר היה לעשות את זה. זאת אומרת שזה היה חמקמק, לא היה לנו שום יכולת ליצור קשר עם העניין הזה. אז בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שיש לנו איזושהי תורה מופשטת, והיא מתלבשת לפחות בשלושה לבושים שהוא מתאר שם, מחשבה, דיבור ומעשה. כל אחד מהם זה לבוש אחר, יש לנו מחשבה שזה משהו מופשט, זה מתלבש במילים שעוברים לדיבור, ואז זה גם מתלבש בעולם המעשי. בהקשר הזה יש מחלוקת ראשונים מאוד מעניינת שנוגעת קצת לשאלה מה זאת מחשבה. יש המשנה בברכות בדף תסבב אומרת כך: הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא, צריך להשמיע לאוזנו. קרא ולא דקדק באותיותיה, רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא וכו'. אומרת הגמרא, מה איתה עמד רבי יוסי? למה צריך להשמיע לאוזנו? אז אומרת הגמרא, משום דכתיב שמע, ששמע ישראל. השמע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. הוא צריך לשמוע. ותנא קמא סבר, שמע בכל לשון שאתה שומע. זאת משמע, לא לומדים את זה שצריך לשמוע באוזניים, אלא את זה שאתה יכול להגיד את זה בכל לשון. ורבי יוסי, מאיפה רבי יוסי אומר שאפשר להגיד את זה בכל לשון? תרתי שמע מינה. מאותה מילה של שמע, הוא למד את שתי ההלכות, גם את ההלכה שצריך להשמיע לאוזניו, וגם את זה שאפשר בכל לשון. עכשיו זה בדרך כלל לא עובד בגמרא. בגמרא כל דין צריך מקור בפני עצמו. אם יש מילה שלימדה דין אחד, אז אם יש דין אחר, צריך בשבילו מילה אחרת. זאת אומרת, זה לא, בדרך כלל הגמרא ככה זה מה שהיא שואלת. אם אתה, אם המילה הזאת למדת את זה, אז מאיפה אתה לומד את הדין ההוא? אז מה זה תרתי שמע מינה? איך אתה לומד שני דברים מאותו דבר? אז הרשב"א שמה מקשה את זה, והוא אומר ככה: ורבי יוסי אמר לך, ממילא שמעת מינה בכל לשון שאתה שומע. כן, ממילא שמעת מינה בכל לשון שאתה שומע. ממילא הזה זה לקוח מרשי. פרש רשי זל תרתי שמעת מינה, כי דרשת נמי שמע בכל לשון שמיעה, נמי שמעת מינה זה צריך להשמיע לאוזנו. אם אתה אומר שזה בכל לשון, אז ברור שזה גם צריך להשמיע לאוזנו. למה זה ברור? ואינו מחובר בעיניי. למנלן דשמעת מינה, למה זה משתמע שני הדברים, תרתי, ועוד, דלאו היינו ממילא. מה זה הממילא שמעת מינה את זה? כאילו, למה האחד מלמד על השני? כן? זה אומר ככה. ונראה לפרש, דאחי כאמר, ככה הוא אומר, כיוון דדרשת מינה, כל לשון שאתה שומע, ממילא שמעת מינה, והוא צריך להשמיע לאוזנו, דאילו, למה לידי צריך חכמנה למשרי כל לשון שהוא שומע? פשיטה, שהרי אם אינו צריך להשמיע לאוזנו, אפילו בעירור הלב בעל משארי, וכדי משמע לקמן גבי בעל קרי, ובעירור הלב לא שייך לשון, וממילא שמינן שאין קפדה בין לשון הקודש לכל שאר לשונות. ככה הוא אומר, עוד רגע. אלא ודאי מידי צריך חכמנה למשרי כל לשון, ממילא שמינן זה צריך להשמיע לאוזנו. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר ככה, אנחנו רואים שצריך פסוק שילמד אותנו שאפשר בכל לשון. מאיפה הוא יוצא לפי רבי יוסי? מאותו פסוק עצמו שגם צריך להשמיע לאוזניו. מהרשב"א ככה, אם לא היה צריך להשמיע לאוזניו, אז לא היה צריך פסוק שילמד אותי שאפשר בכל לשון. כי אם אני לא צריך להשמיע לאוזניי, זה בעצם דין רק לחשוב את זה, לא צריך להגיד את זה. אבל לחשוב, אנחנו לא חושבים במילים. אז מה זה משנה שפה כזאת, שפה? אין שפות. אתה לא צריך פסוק שילמד אותך שאתה יכול לעשות את זה בכל שפה. השפות רלוונטיות לדיבור, לא רלוונטיות למחשבה. זה בעצם מה שהרשב"א אומר. אני עוד רגע אני אחזור על ההערה שלו, זה הערה נכונה. באמת, השגתריה כבר שואל את השאלה הזאת, ועוד שהשגתריה בתשובה זין, ועוד שעיקר דברי הרשב"א תמוהים. למה? הן ודאי בהירו נמי שייך לשון. אם צריך להרהר בלשון הקודש דווקא, או במהרהר בכל לשון סגי, ואין סברה לחלק בין עירור לדיבור לעניין זה כלל. ואז הוא מביא כל מיני ראיות, לא משנה. אני אומר, סתם, כולנו גם יודעים, בן אדם יכול לחשוב מילולית. מה, אין לנו מחשבות מילוליות? למה הרשב"א מניח שמחשבה לא נעשית בשפה? יש תוספות במסכת שבת בדף מם. תוספות אומר, גם בבעל קרי, שמותר לו להרהר בדברי תורה, או אסור לו, אז התוספות אומר ככה. ופלגב דה אסור להרהר, נימא דן אסור להרהר, אלא בלשון קודש. והוא ירהר בלשון קודש, זה סיפור בגמרא, לא משנה. יכול שמה שאסור להרהר זה רק בלשון קודש, והוא ששם בגמרא, הוא ירהר בלשון חול. אז מאיר על זה הרשש, שם, מכאן ראיה לה שהגת אריה בתשובה זין, במה שתמע על הרשב"א שכתב, זה בהירור, לא שייך לשון. תוספות פה אומר במפורש שבהירור שייך לשון, לשון קודש או לשון אחרת. זאת אומרת, גם בהירור שייך לשון, לא כמו שהרשב"א כתב בברכות. אז בעצם יש פה מחלוקת, ככה אומרים חלק מהאחרונים, לפחות ככה הבינו, שיש פה מחלוקת בין התוספות לבין הרשב"א, האם המחשבה נעשית באופן מילולי, או שהמחשבה זה משהו מופשט. והתרגום או ההתלבשות בשפה, נקרא לזה עכשיו בשפה הקודמת שלי, ההתלבשות במילים נעשית בתהליך הדיבור, והכתיבה, אבל לא במחשבה. עכשיו, די ברור שהרשב"א לא מתווכח על העובדה הפשוטה שאפשר לחשוב מילולית. זאת אומרת, זה ברור. אני לא חושב שהוא מתווכח על זה. אלא גם ראיות מהגמרות וכו', זה השגתריה מביא. לא על זה הוא מתווכח, לא על זה מה שהוא אומר. מה שהוא רוצה רק לומר, זה שהמחשבה שלנו, יש בה שתי קומות, לפחות שתי קומות. יש את התוכן של המחשבות עצמן, ויש את הניסוח המילולי של התוכן הזה. ההתלבשות של התוכן הזה במילים, בניסוח מילולי. כן, זה הכל התלבשויות בעצם. אז מה שקראנו קודם, מחשבה, דיבור ומעשה, כן, אצל בעל התניא, בעצם גם בתוך המחשבה עצמה, יש את המחשבה המופשטת, ויש את המחשבה המילולית. ואז זה עובר להיות דיבור, ואז מעשה, וכן הלאה. זאת אומרת, זו רזולוציה יותר גבוהה של תהליך ההתלבשות הזה. עכשיו, הרשב"א טוען שאם יש דינים בתורה שעוסקים במחשבה ולא בדיבור, אז ברור שזה לא ישנה מהי השפה. כי אם התורה מתייחסת למחשבה, ודאי לא, ככה הוא חושב, שזה מתייחס לחלק הגבוה יותר של המחשבה, ולא למחשבה, לביטוי המילולי במחשבה. זה מה שהוא רוצה לטעון. הוא לא חושב שהוא רוצה לטעון שאין דבר כזה מחשבה מילולית. ודאי שיש. הוויכוח שלו עם תוספות זה בשאלה, האם כאשר אני חושב, יש לתורה איזשהו עניין, האם אני אחשוב בשפה כזאת או בשפה אחרת. כל עוד עוסקים במחשבה ולא בדיבור, אז בין כל וכל הביטוי המילולי הוא לא רלוונטי. מה שחשוב במחשבה זה התוכן המופשט של המחשבה ולא הביטוי המילולי שלו. כשאני מדבר על תוכן מופשט של מחשבה, אני לא מתכוון לתוכן המופשט של הגמרא בשבת. אנחנו כבר קומה מתחת. את התוכן המופשט אני מתכוון, למשל, כבד את אביך ואת אמך. אז יש איזשהו תוכן לפסוק הזה, נכון? החובה לכבד הורים. החובה לכבד הורים היא כשלעצמה, זה המחשבה המופשטת. היא מתבטאת במילים בפסוק כבד את אביך ואת אמך. בסדר? התורה המופשטת שדיברתי עליה בשבת פי חד שם, זה לא, בכלל לא שייך לכיבוד הורים. כיבוד הורים הוא כבר לבוש. בסדר? אז לכן אני אומר, ירדנו פה קומה. אני עושה עכשיו חלוקה בקומה שנייה, או בקומה מינוס אחד, הם יורדים, כן? אז זאת חלוקה בתוך הקומה הזאת של, של המחשבה. אז בעצם, מה שאנחנו לומדים מכאן בכל אופן, לפחות לשיטת הרשב"א, שהמחשבה שלנו באמת בנויה, נכון שיש בה גם ביטויים מילוליים, אבל זה לא השורש. זאת אומרת, במחשבה יש איזושהי קומה גבוהה יותר, שבה נמצאות מחשבות שעדיין לא מלובשות במילים, כאשר הניסוח המילולי הוא שוב איזושהי התלבשות של המחשבות המופשטות במילים. אם אני רוצה להמשיך את תהליך ההתלבשות הזאת, בשלב הבא, הביטוי המילולי של המחשבות עכשיו יוצא דרך הפה, וזה נהיה דיבור. בסדר? עכשיו, הדיבור הוא נורא בעייתי, בגלל שהדיבור, כמובן, בדרך כלל פונה למישהו אחר. וברגע שהדיבור פונה למישהו אחר, יש פה איזושהי בעיה, בגלל שאף פעם הוא לא מבין בדיוק את מה שאני רציתי לומר. כמעט אף פעם. זה לא, אי אפשר, אני חושב, לייצג בצורה מלאה מחשבות במילים. אז אולי כשהייצוג המילולי נעשה אצלי בראש, כיוון שאצלי נמצאת גם המחשבה המופשטת, האיולית, אז אני מצויד בשני צידי המשוואה, יכול להיות ששם אני לא מפספס כלום, כי אני עושה את ההשלמות הנדרשות, גם אם אני חושב באופן מילולי. אולי. אבל כשאני מדבר, זה כבר העברת המילים למישהו אחר. בדיוק. בדיוק. אני לא אצליח לרוקן את המחשבה לכלים של הדיבור באופן מלא. לכן, זה לא רק מגבלה של המילים, אני אומר אותם, כי גם אצלי בראש יש מילים, ושם אני לא יודע אם זה מגביל, או לפחות אני מבין גם את מה שמעבר, כי סך הכל יש בתוכי את הכל. אבל כשאני מעביר למישהו אחר ואין לו את הדבר של המעבר, יש לו רק את המילים. אז שם פתאום רואים שהמילים לא מצליחות לתפוס את הדבר עצמו. עכשיו, כשאני מדבר...
בגלל שאנשים לפעמים לא מצליחים להסביר מה שהם חושבים.
כן, בדיוק. בגלל המגבלה הזאת. נכון?
אני שמעתי פעם שמי שאם לא מצליחים להסביר טוב משהו...
אז לא מבינים טוב, זה רב חיים.
סימן שאתה לא באמת יודע...
רב חיים, מי שחסר לו בהסברה,
חסר בבעיה. ובשבים אני ממש רואה שזה נכון.
זה נכון, אבל גם מי שיש לו יכולת הסבר טובה... בדרך כלל לא יצליח להכניס את כל מה שהוא רוצה לומר. אתם יודעים, זה יש מאמר נורא יפה של הרב קוק שמספיד את הסוחת שובר. הוא שלח לנכדים שלו, נדמה לי, והוא מספר שם, הוא מביא שם את הסתירה על רבי אליעזר, דבר ידוע. רבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. ככה גמרא אומרת, גם בורסות שלא מאבד טיפה, הוא היה כזה ככה כלי שמחזיק את תורת רבותיו.
יש שם
בסיפור
ועבוד אליו, מה? יש שם... באותה זמן שאבא שלו בא, והוא
בא
ואומר שהוא דיבר
והשמיע
דברים שלא
שמע. שלא שמעתם רוזן מעולם, כן? אני אומר שזה כשהוא נפטר, אני חושב שזה הסיפור עולם שלא זוכר איפה. כל פעם יש שם איזשהו מקום שבו כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעתם רוזן מעולם. אז הרב קוק שואל מה, אבל הוא אף פעם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, אז איך הוא אמר דברים שלא שמעתם רוזן מעולם? אז הרב קוק אומר שהוא שמע מפי רבו דברים ששום רוזן אחרת לא שמע. ו... זה לא דרע, זה פשוט, זה פשוט ככה. זאת אומרת, כל מי שיצא לו ללמוד, זה ברור שזה ככה. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יוצא אותו, אין שני תלמידים שיוצאים אותו דבר עם מה שהם שמרו מהרב. זאת אומרת, כל אחד איכשהו הבין את זה בצורה טיפה שונה.
אדם הוא יותר זמן,
אז יותר, אבל זה אף פעם לא מתרוקן לגמרי. אבל זה אף פעם לא מתרוקן לגמרי. אז זה אומר שיש איזושהי מגבלה, זה צמצום או ההתלבשות הזאת, תמיד איכשהו מצמצמת את העניין ולא מאפשרת לי להכיל אותו במלואו. עכשיו, הדיבור הוא עוד יותר עשיר אפילו מאשר הכתיבה. כשאנחנו עכשיו נכתוב את זה, כי בדיבור יש אינטונציה, יש שפת גוף, יש קונטקסט. בכתיבה זה המילים נטו, זאת אומרת, יש לך את המילים וזהו. זאת התלבשות עוד יותר מצומצמת, עוד יותר מגבילה. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שהדברים עוברים מהרובד המופשט, עוברים התלבשות אחרי התלבשות. פעם קראתי איזשהו מאמר, זה היה בנייצ'ר או בסיינס, אני כבר לא זוכר, על שבט בברזיל, שנקרא שבט הפיראי. והשבט הזה, המערכת הספירה שלו מכילה 1, 2 והרבה. זהו, זה מה שהם יודעים. אז זה שם, זה נקרא one too many system. יש עוד שבטים כאלה, אחרי זה ראיתי גם באינדונזיה, מה שהוא נדמה לי היה...
ומחשבים אנחנו... גם לבעיה, תפכו בהם, כן, בגלל שרצו לפתח את האזור בברזיל.
כן.
ממש ארגו אותם, ושלחו משלחת מהבירה, לשאול כמה ארגו.
אוקיי,
הרבה. הם הצליחו, הם לא ידעו, הם הרבה. אז אנשי הוועדה הלכו וספחו את הערימות האפר, בגלל שהמנהג שלהם, הם סופחים את הבן באותו מקום, איפה שהוא מת. אבל הם לא ידעו כמה...
אז יש שם, בקיצור, הגיעו שם חוקרים, וזה היה מאוד מעניין, כי יש משימות פשוטות שהם לא הצליחו לבצע. אתם לא הצליחו לדעת, למשל, הם שמו לפניהם 5 בטריות ו8 בטריות, לא יודע, משהו כזה. הם לא ידעו להגיד מי יותר. זה אומר שהמערכת המושגית שבה אתה משתמש, מצד אחד אולי מגבילה את המחשבה, אבל מצד שני, יש דברים שאתה לא תצליח לעשות בלי מערכת מושגית. זאת אומרת, בלי שאתה ממשיג את הדברים, אתה לא תצליח לבצע את זה. זאת אומרת, גם הרעיונות לא נגישים לך לפחות. אני לא יודע, אולי אפילו לא קיימים אצלך, אבל לפחות לא נגישים לך עד שאתה לא טבעת איזשהו מונח עבורם. עד שאתה לא יודע להשתמש בהם במסגרת של שפה. אז יש משחק מאוד מעניין בין הלבושים לבין הדבר המתלבש. זאת אומרת, לפעמים הלבושים גם מעצבים את הדבר המתלבש. לא רק מגבילים אותו או מצמצמים אותו, אלא לפעמים הם מחדדים אותו ומגדירים אותו יותר, וזה עוזר לבן אדם עצמו להבין טוב יותר כשהוא מנסח את זה במילים. כשהוא מגדיר לעצמו את הדברים במילים. כשמישהו כותב משהו, אז אולי לאחרים זה לא יצליח להכיל את הכל, אבל לעצמו הרבה פעמים זה עוזר לחדד ולהבין יותר טוב את מה שהוא חשב קודם. יש, על העניין הזה יש... מה? כן, אז אני מגיע לזה עוד רגע, זה שם אני חותר. יש איזה קטע מאוד מעניין, ביאליק יש לו מאמר על גילוי וכיסוי בשפה, גילוי וכיסוי בלשון, ויש שם, הוא אומר, על מה יש לתמוע? על אותו רגש הביטחון ועל אותה קורת הרוח שמלווים את האדם בדיבורו, כאילו הוא מעביר באמת את מחשבתו או את הרגשתו המובעת על מי מנוחות ודרך גשר של ברזל, והוא אינו משער כלל עד כמה מרופף אותו הגשר של מילים, עד כמה עמוקה ואפלה התהום הפתוחה תחתיו, ועד כמה יש ממעשה הנס בכל פסיעה בשלום. הרי הדבר ברור שהלשון לכל צירופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית, למהותם הגמורה של דברים, אלא אדרבה, היא עצמה חוצצת בפניהם. מחוץ למחיצת הלשון, מאחורי הפרגוד שלה, רוחו של האדם המעורטלת מקליפתה הדיבורית, לבושה, כן, הדיבורית, אינה אלא תוהה ותוהה תמיד, אין עומר ואין דברים, אלא תהייה עולמית. מה? נצחי כפו על השפתיים וכן הלאה. זאת אומרת, יש כל המאמר בעצם עוסק בעניין הזה, יש איזשהו פער נורא גדול בין המחשבה לבין הביטוי המילולי שלה, לבין הלבוש המילולי שהיא לובשת. עכשיו אני מתחיל להתקרב קצת יותר לעניין. יש הטענה הרב הנזיר בכל הנבואה אומר שיש ויכוח בין הראשונים לגבי השאלה מה ייחודה של לשון הקודש. גם לשון הקודש שונה משפות אחרות. הרמב"ם במורה נבוכים אומר שלשון הקודש מיוחדת בזה שאין בה מילים גסות בשפה שלנו, כן? אין בה שמות לעברי המשגל וההולדה. בסדר, זה בעצם התיאור של הרמב"ם. זה בעצם רק לשון נקייה. אין פה שוני מהותי בין השפה הזאת לבין שפות אחרות. אבל הוא מביא שם שמקובלים, הרמב"ן מדבר על זה קצת, אבל לא לגמרי, וכוזרי ורייבד בפירוש ספר יצירה, ועוד יש הרמק עושה את זה בצורה הכי מפורטת נדמה לי. הרמק רוצה לטעון שיש הבדל עקרוני בין לשון הקודש לבין שאר השפות. שאר השפות הן הסכמיות, ולשון הקודש יש בה משהו שהוא מהותי. זאת אומרת, המילה שמתארת מושג, יש לה איזשהו קשר אל המושג, היא לא הוצמדה אליו על ידי קונבנציה בלבד. אלא יש איזשהו קשר בין שני הדברים, או במילים אחרות, בשפה שאני תיארתי קודם, אז נגיד, כשהקדוש ברוך הוא כותב את התורה בלשון הקודש, אין פער בין הכתוב לבין מה שהוא רצה להביע. כי יש איזשהו קשר, הפער הזה שעליו דיברנו כל הזמן לא קיים. לעומת זאת, בשפות אחרות, אתה יכול לתאר את התוכן בצורה כזו או אחרת, אבל יהיה פה איזושהי מגבלה של הניסוח. הניסוח הוא לא מהותי, הוא מקרי, ולכן הוא תמיד יפספס. כן, בדיוק. ואז תמיד יהיה גם איזשהו פער בין התוכן שאותו אתה רוצה לבטא לבין הכתוב שמבטא אותו. יש לזה שתי השלכות הלכתיות, הוא מביא, הנזיר עצמו מביא. במקום אחד הוא מביא רמב״ם בהלכות קריאת שמה, שהרמב״ם כותב שם קורא אדם את שמה בכל לשון שיהיה מבינה, והקורא בכל לשון צריך להיזהר מדברי שיבוש שבאותו הלשון. הוא מדקדק באותו הלשון כמו שמדקדק בלשון הקודש. אז הוא משיג על זה הרייבד, אומר, אמר אברהם, אין זה מקובל על הדעת, לפי שכל הלשונות פירוש הן, ומי ידקדק אחר פירושו? להגיד שמה ישראל, נגיד בשפה אחרת, זה כמו להגיד איזשהו פירוש בשפה שלי על שמה ישראל, על מה שדקדק במילים. תגיד את התוכן הנכון, זה מה, אני צריך לבטא את ה-A לא בצורה של U, אלא בצורה של A, מה זה מעניין?
אם הוא אומר מתרגם או פרשן.
כן, בסדר, לא. מתרגם או פרשן זה בדיוק הרי ודולו, זה אותו דבר. זה לא מתרגם או פרשן. תרגום זה פרשנות, זאת אומרת זה אין או.
איך באנגלית מסבירים למה קראו לו יצחק יצרה הצחקה? לא קוראים לו לך, לא קוראים לו צחוק באנגלית.
יצחק זה שם, זה לא רעיון. שם אתה מתרגם.
אבל כתוב בתורה...
אחד לאחד.
נקרא שמו יצחק, כי שרה צחקה.
לא, זה לא בעיה. אתה יכול להסביר שלאפינג בעברית נקרא יצחק.
אבל לא קוראים לו לאפלאפ.
אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לשמר את התרגום, אם אתה רוצה לתרגם, לשמר את התרגום של השם, אז תקרא לו לאפלאפ.
אז איך, אז איך,
כך צריך לקרוא לו בעצם. אם אתה רוצה לשמר, דיברנו פעם על ההבדל בין שמות לבין תיאורים. לא משנה, כי יצחק זה שם, זה לא תיאור, זה לא, זה דוגמה לא מוצלחת. אבל ברמה העקרונית, כן, אז צריך לתרגם את זה ככה, אם אתה רוצה להתייחס ליצחק כמשהו משמעותי.
לא לשמות.
נכון, לא, כי שמות זה לא זה, שמות לא צריך לתרגם אותם. יצחק זה יצחק, לא צריך לתרגם, כי שם...
כן, אבל הסיבה למה קראו לו...
הסיבה זה משהו אחר. את הסיבה אני אסביר, אני אסביר שיצחק זה כולה.
יש לי שאלה בשבילך. משה, ידע עברית, כי
מעכשיו... מהמים משיתיו.
מהמים משיתיו. כן. היא אמרה את זה מהמים משיתיו, עברית.
כן.
והיא דיברה מצרית עתיקה.
כן, ידע עברית, זה ידוע, כן, ברור. טוב, בכל אופן, בואו נתקדם, הזמן שלנו, השעון רץ. אז הרב הנזיר בעצם אומר שהרמב״ם פה והרי ודולכים לשיטותיה. הרמב״ם תופס ללשון הקודש היא גם הסכמית, בדיוק כמו כל שפה אחרת, אין בה משהו מהותי. אז מה הפירוש לדקדק באותי יותר? זה סתם לתת כבוד למשהו מקודש. אז אם אתה נותן כבוד למשהו מקודש, אתה עושה את זה גם באנגלית. אבל הרייבד אומר לדקדק באותיותיה פירושו שיש לנוסח איזושהי חשיבות לא רק במובן של איזה תוכן הוא מביע, אלא הנוסח בעצמו יש לו משמעות. אם אתה, לכן ספר תורה נפסל, אם אתה משנה אותיות או דברים כאלה, לנוסח עצמו יש לו משמעות. עכשיו זה רק בלשון הקודש, אתה לא יכול להתייחס לקדושה של נוסח בשפה אחרת. בשפה אחרת אתה יכול להעביר את התכנים. אבל הניסוח כשלעצמו לא יהיה דווקני, זה לא משנה, תתרגם כך, תתרגם אחרת, העיקר שתשמור על הרעיון. אותו דבר יש בהלכות מגילה גם, זה כבר מביא אותנו ממש למגילה, גם במגילה יש הבדל בין מגילה בלשון הקודש ובלעז, מגילה נקראת בכל לשון, אבל המגיד משנה למשל טוען שאם שמעת בלשון הקודש, אפילו אם אתה לא מבין יצאת, אבל בלעז אם אתה לא מבין אתה לא יוצא. רק בשפה שאתה מבין. אתם רואים שבלשון הקודש יש איזושהי משמעות מעבר לתוכן שהיא מביאה, אלא לניסוח עצמו. וזה מביא אותי לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. עוד מעט נגיע אפילו למגילת אסתר. תורה שבכתב ותורה שבעל פה בעצם מובחנות זו מזו בדיוק בנקודה הזאת. תורה שבכתב עברה עוד התלבשות. מעבר, תורה שבעל פה זה אוסף של רעיונות. הניסוח לא רלוונטי. זאת אומרת, אני יכול לנסח את זה כך, לנסח אחר, זה נשאר ברובד הרעיונות. תורה שבכתב עבר עוד התלבשות, זה עבר להיות ניסוח, מקובע. זאת אומרת, עכשיו הנוסח הוא נוסח מחייב, קדושה של הנוסח, אתה לא יכול לזוז ימין ושמאל. זאת אומרת, היא עברה התלבשות נוספת מעבר לתורה שבעל פה. לכן בתורה שבכתב יש קדושה של הנוסח ושל הספר. תורה שבעל פה אין לו קדושה לא של הנוסח ולא של הספר. תתרגמו את הגמרא לאנגלית, זה יהיה קדוש באותו דבר כמו הגמרא בארמית. כל עוד התרגום הוא מוצלח, זאת אומרת, הוא מעביר את התכנים נכון. אבל הקדושה שיש בתורה שבעל פה זה קדושה של התוכן ולא קדושה של הניסוח. ולכן במובן הזה זה מה שאומרים, גם המקובלים אומרים שתורה שבעל פה גבוהה יותר מתורה שבכתב. היא גבוהה יותר בדירוג הזה של ההתלבשות, כיוון שתורה שבכתב ירדה כבר עוד רובד אחד של התלבשות. ברמה הרעיונית יש גם לתורה שבכתב קומות יותר גבוהות, אבל תורה שבכתב כמו שאנחנו מכירים היא כבר מלובשת במילים מאוד מאוד מדויקות ואי אפשר לזוז מזה ימין ושמאל, זה כבר לגמרי הרמטי, כן? מצומצם מאוד. ותורה שבעל פה עדיין נשארת יותר פתוחה, זה בעצם קדושה של הרעיונות. זה מה שהגמרא בגיטין הרי אומרת, שתורה שבכתב יתר רשאי לאומרה על פה, ותורה שבעל פה יתר רשאי לכותבה. למה? התורה שבכתב יתר רשאי לאומרה על פה, זה רואים בטור, הטור יש לו דיון על קורבנות בסימן ממדל את באורח חיים, הוא שואל שם איך אנחנו אומרים קורבנות בבוקר, שזה פסוקים, אסור להגיד בעל פה, והרבה אנשים אומרים בעל פה, או קריאת שמע. זה פסוקים, והרבה אנשים אומרים בעל פה. אז הוא אומר, כי זה דברים שאנשים יודעים אותם בעל פה בגלל ההרגל. אז הם לא יתבלבלו. את רואים שהבעיה באמירה בעל פה של תורה שבכתב זה החשש שמה תתבלבל. כן, שאתה לא לעמד, כי בתורה שבכתב חשוב מאוד הנוסח. בתורה שבעל פה אין שום בעיה, תגיד באיזה שפה שאתה רוצה. העיקר שאתה אומר את הרעיון הנכון, כי הקדושה היא קדושה של התוכן או של הרעיון ולא של הניסוח. ויותר מזה, תורה שבעל פה אתה לא רשאי לכתוב, עד שבא רבי ואין לעשות להשם, אבל אתה לא רשאי לכתוב. למה אתה לא רשאי לכתוב? כדי שזה לא יתקבע בקדושת נוסח. כי אתה צריך להישאר. קדושה של הרעיונות ולא קדושה של הנוסח. עכשיו, פורים נמצא גם היסטורית, ועוד מתניעה גם מהותית, בתפר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה שבכתב זה כל התנ"ך, כמובן, אני מדבר עכשיו. בין כל הספרים שהם תורה שבכתב, לבין התורה שבעל פה שמתחילה בבית שני, פורים זה תחילת בית שני, ולכן בעצם אפילו היסטורית זה נמצא בתפר. או במעבר בין נבואה לחוכמה, בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בין קדושת הנוסח לקדושת התוכן, כן? עכשיו, יותר מזה, תורה שבעל פה, זה בכלל מושג חדש, שהוא נולד אחרי הסיפור של מגילת אסתר. אחרי התקופה של מרדכי ואסתר. חז"ל אומרים לנו שתי תורות ירדו, כן, ותורותיי, זה שתי תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. המושג הזה לא היה קיים קודם, זה ברור. אז מה שהיה קיים קודם, אני לא מדבר על המידע, זה כבר, זה דיברנו לא פעם, שרוב המידע לא ניתן למשה בסיני, מעט מאוד. השאר זה נוצר לאורך השנים. אבל ההתייחסות לתורה, אני לא חושב שהיא הייתה כשתי תורות. הייתה תורה, ועם פירושי המילים וכמה הערות, ביאורים, זאת אומרת, צריך להסביר את הטקסט שאתה נותן. אבל ניתנה תורה בהר סיני, מי דיבר על שתי תורות? מה קשור לשתי תורות? כשמתחילה תורה שבעל פה בבית שני, פתאום מתחילה להיווצר תורה שמקורה בבני אדם, לא בקדוש ברוך הוא. עכשיו, פתאום פה אנשים רגע עוצרים, אומרים, שנייה אחת, זה תורה הדבר הזה? זה בני אדם, זה תוצר של בני אדם. ואז מתחילה כל ה... אפשר לקרוא לזה אולי אפולוגטיקה אפילו, שאומרת יש שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, עכשיו פתאום זה נתפס כשתי תורות, ואז כמובן אומרים לנו שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש קיבל משה בסיני כבר וכו', זה הכל כדי להטמיע בציבור את החידוש המדהים הזה, שיכולה להיות תורה שיסודה בבני אדם. פעם דיברנו על פרקי אבות, כן? משה קיבל תורה מסיני ומסרה לי יהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו אל אנשי כנסת הגדולה.
שמעון עשה... זה
לא בבני אדם, זה גם בתורה שבכתב. לא, לא, שמעון הצדיק, עוד שנייה אחת, שמעון הצדיק היה מי שיראה כנסת הגדולה, הוא היה אומר. אז פעם שמעתי איזה יהודי, הוא שאל, וכל האחרים שלפניו לא אמרו. רק הוא היה אומר. מה הם שתקו? עד אליו. זאת אומרת, הוא היה אומר. הוא הראשון שאמר. אז עד אליו, התודעה הייתה, עוד פעם, זה האתוס, ברור שהם אמרו, אבל ההסתכלות, ההתייחסות הייתה, יש תורה שקיבלנו בסיני, ואנחנו מעבירים אותה הלאה. קיבלתי מזה, העברתי לזה, הוא קיבל ממני, העביר לשני. אני צינור חלול. אני מעביר את התורה מהר סיני והלאה. שמעון הצדיק, היה מי שירא כנסת הגדולה, כי בכנסת הגדולה עוד היו נביאים אחרונים, הוא התחיל לתורה שבעל פה, שמעון הצדיק. לכן כל הסיפור עם אלכסנדר מוקדון, שפגש אותו וכולי, זה עניין לחנוכה יותר. הוא התחיל לתורה שבעל פה. ולכן הוא בעצם האדם הראשון שיש דברי תורה שקוראים על שמו. זאת אומרת שהוא אמר אותם, הוא מקור הדברים. הדבר הזה הוא חידוש מפחיד בעיניים של אותה תקופה. זה עבודה זרה ממש. מה זאת אומרת? דבר שיוצר בן אדם, ואני מתייחס לזה כתורה, באותה רמת קדושה, כמו תורה שבכתב. ובשביל זה היה צריך את כל ההצדקות האלה וההתנצלויות, לא התנצלויות, אלא מין מדרשים שמאדירים את תורה שבעל פה, ושתי תורות ניתנו וכו', וכל הוויכוח על התנור של החנאי, וביד סוף יבנה שם זה הגיע הוויכוחים האלה, עם ההדחה של רבן גמליאל שם, הכל נסוע סביב העניין הזה. זאת אומרת, השאלה, האם תפקידנו להעביר הלאה את מה שקיבלנו, או שאנחנו יכולים גם ליצור דברים שמקורם בנו. עכשיו, היצירה הזאת, למשל, מדרשים, אני חוזר עכשיו להערה שלך. במדרשים, אפשר היה לתפוס אותם, וכך רוב הראשונים, אגב, תופסים אותם עד היום, תופסים את זה ככה רובם, שהמדרשים בעצם חושפים עוד מימדים שיש בפסוק, מעבר לפשט שלו. אבל הרמב״ם למשל בשורש השני אומר שהמדרש לא חושף שום דבר שהיה בפסוק, הוא מרחיב את מה שהיה בפסוק. זאת אומרת שהמדרש הוא בעצם יצירה משותפת של הפסוק והדרשן. זאת אומרת, התורה שבעל פה כולל הלכות שבדרך כלל מתייחסים אליהם כהלכות דאורייתא, ברמב״ם זה יותר מסובך, אבל בדרך כלל מתייחסים אליהם כהלכות דאורייתא, אלה הלכות שנוצרו מבני אדם. וכשנוצרו מחלוקות זה היה הביטוי הכי חזק, כי ברגע שיש מחלוקת מה זה אומר, אם הלל אומר כך ושמי אומר כך, אז זה אומר שזה לא הקדוש ברוך הוא, זה הלל וזה שמי. איפה הקדוש ברוך הוא בכל העניין הזה? זה בדיוק הביטוי של העובדה שתורה נותרת על ידי בני אדם, שמתחילות מחלוקות. התורה של הקדוש ברוך הוא, בסדר, יש תורה, מה שהוא אמר, הוא אמר. אבל ברגע שמתחילות, מתחילות, ויש בתים עכשיו, בית שמאי ובית הלל, אז נוצרות שתי תורות, ופתאום זה נהיה תופעה אנושית, התורה, ואז מתחיל איזשהו עימות לא פשוט בין החכמים. החכמים חלקם לא היו מוכנים לקבל את הדבר הזה, כמסופר בירושלמי, שהם הרגו זה בזה, בית שמאי ובית הלל, כי לא היו מוכנים לקבל דבר כזה. ולכן היה צריך את המאמץ הגדול הזה כדי להבין שיש דבר כזה שנקרא תורה שבעל פה, זאת עוד תורה. ויסודה בבני אדם, בשילוב אולי עם הפסוקים של התורה, לפעמים זה סברה של בני אדם וזהו, למה לקרא סברה? גם זה כתוב בגמרא. אבל עדיין זאת תורה שהיא לא נמסרה כמות שהיא מהר סיני למשה ורק עוברת במסורת, אלא יש לבני אדם חלק ביצירתה. את הדבר הזה מאפיין את תקופת תורה שבעל פה של בית שני. מגילת אסתר פותחת את התקופה הזאת. היא מהווה איזושהי יחנה לקראת התקופה הזאת, איזשהו מצב ביניים שבו המושג תורה שבעל פה עוד לא ממש קיים כנראה, זאת אומרת, הכל שחזורים שלי, אבל כך נדמה לי שזה נכון, לא ממש קיים עדיין, בעצם תורה זה רק תורה שבכתב, מה שניתן מהקדוש ברוך הוא, נביאים או משהו כזה, אבל זהו, אין תורה של בני אדם. ולכן בעצם אסתר עכשיו מתחילה והיא אומרת ככה, כן, הקימו וקיבלו למשל, אז יש מדרש בתנחומה שאומר שזה על תורה שבעל פה. זה התחלת, בעצם אז נוצרה תורה שבעל פה, לא שאז קיימו, קיבלו התורה שבעל פה. זה ביטוי אגדי. בעצם נוצרה התורה שבעל פה, החל מאותה תקופה. המושג תורה שבעל פה, אני אומר, הוא מושג, החל מאותה תקופה. עכשיו תראו דבר מעניין. הגמרא במגילה בדף זין, היא מביאה, אמר רב שמואל בר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים, כיוונוני לדורות. מה זה כיוונוני לדורות? כלומר, תקבעו את פורים ואת את הלכות פורים כאחד המועדים, בלוח השנה היהודי. זה בקשה מהפכנית. אז אותה תקופה היה מועד כתוב בתורה, יש מועדים שכתובים בתורה. זה הכל, מה אסתר רוצה גם את הדבר הזה להוסיף לתורה, זה ממש בלטו הוסיף. חכמים לא היו מוכנים לקבל דבר כזה. מה זאת אומרת? תורה של בני אדם, כי אתם רואים את הפתיח של תורה שבעל פה. ועל זה אומר המהר"ן שהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם, איפה הם קיבלו את תורה שבעל פה? שהם קיבלו את פורים ואת הלכות פורים, כי זה המהות של תורה שבעל פה, כי זה דבר שנוצר על ידי בני אדם. כך קיבלו את תורה שבעל פה, זה הפירוש, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, שדורשים על זה בין היתר, יש הרבה דרשות על זה, אבל שדורשים על זה גם את תורה שבעל פה שהם קיבלו. השלב הבא, אחרי שהיא אומרת, קיבעוני לדורות, זאת אומרת, תכניסו אותי למערכת המועדים של התורה, מה השלב הבא? שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. שמגילת אסתר תיכנס לקורפוס של תורה שבכתב. כי אני רוצה שזה יהיה תורה. תורה זה אף תורה שבכתב. אין תורה אחרת. אז כתבוני, תכניסו אותי לתוך התנך. לא זה כתבוני, היא כתבה את זה כבר. אני אומר, תכירו בזה כספר, כאחד מהספרים. תכניסו את זה לתנך. חכמים לא מסכימים. אומרים לא. ואז הם עושים איזושהי דרשה, מפוקפקת קצת, לא משנה, מוצאים איזושהי דרשה, ואיכשהו מסכימים בשפה רפה. עכשיו, מה זה אומר שמסכימים בשפה רפה? אז לפני שאני מגיע למשמעות של השפה הרפה, מיד אחרי זה הגמרא ממשיכה, אתם יודעים שחכמים קבעו שכתבי הקודש מטמאים את הידיים. כדי שלא ישימו אותם במקום של אכברים, לא משנה, יחד עם התרומה, כי אנשי אז יבואו האכברים וכו'. אז בלשון חז"ל, כשדנים בשאלה אם משהו מטמא את הידיים, מתכוונים לשאול האם הדבר הזה הוא ספר קודש. מטמא את הידיים זה רק הביטוי, זה הלבוש ההלכתי של השאלה האם זה ספר קודש. אמר רב יהודה אמר שמואל, ממש המשך של אותה גמרא, אחרי הכתבוני לדורות. אמר רב יהודה אמר שמואל, אסתר אינה מטמאה את הידיים. כתבו אותה, אבל זה לא ספר קודש.
אבל כל הנביאים שהיו לפני זה, זה גם היו ספרים
ש... אבל זה נבואה, זה ניתן מהקדוש ברוך הוא. ואז אומרת הגמרא, למימרא דסבר שמואל, אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה? מי אמר שהיא לא נאמרה ברוח הקודש, היא רק לא ספר קודש. אין דבר כזה. מה שנאמר ברוח הקודש זה ספר קודש, זה הקריטריון. הקריטריון, אם הקדוש ברוך הוא אמר את זה, זה ספר קודש. אבל אם זה תוצר של בני אדם, אז לא. אחרי זה בהמשך הגמרא, תניא רבי שמעון בן מנסיה אומר, קהלת אינו מטמא את הידיים, מפני שחוכמתו של שלמה היא. זה לא ניתן מהקדוש ברוך הוא, זה ספר חוכמה. אם זה ספר חוכמה, זה לא מטמא את הידיים. זה לא ספר קודש, זה גמרא. מגילה דף זין. אז... זאת אומרת, הקריטריון הוא השאלה אם זה ברוח הקודש נאמר או זה חוכמה של בני אדם. זה רואים פה בפירוש את הקריטריון. מה הרמב״ם פוסק? הרמב״ם אומר, ודברי תורה מתאמים, ולא דברי תורה בלבד, אלא כל כתבי הקודש, אפילו שיר השירים וקהלת שהם דברי חוכמה, מתאמים את הידיים. כל הזמן מגילת אסתר הוא לא מביא, ולגבי שיר השירים וקהלת, הוא רוקד על שתי החתונות. מצד אחד אומר זה דברי חוכמה, זה לא נאמר באור הקודש, אבל זה מטמא את הידיים. הגמרא אומרת, אם זה חוכמה זה הסיבה, למה זה לא מטמא את הידיים? אם אתה אומר, זה כן מטמא את הידיים, זה כנראה בגלל שזה נאמר ברוח הקודש. אמרנו, לא, זה דברי חוכמה, וזה מטמא את הידיים. מה הכוונה? בדיוק. עכשיו, קהלת זה שלמה המלך, הרבה לפני אסתר. אלא שעד אסתר, דברי חוכמה לא היו, לא, הם לא דברי תורה. זה דברי חוכמה. עכשיו, אסתר יסדה את הרעיון הזה, שיש דבר כזה תורה שנוצרה על ידי בני אדם. ולכן משם והלאה גם קהלת ושיר השירים מטמאים את הידיים. אבל רק משם, לא משעה שהם נכתבו. כי שם התחדש העניין הזה שיש דבר כזה תורה שנוצרת על ידי בני אדם. עכשיו תראו את ההמשך. אולי עוד דוגמה אחת, לגבי הצלה מדלקה. כן, עוד מצילים מדלקה שפורצת בשבת, אסור להציל מתוך הבית דברים. אחד הדברים שמותר להציל זה כתבי הקודש. אז גם זה אינדיקציה לי משהו כתבי הקודש או לא כתבי הקודש, וגם שם מתעורר דיון את מה מצילים, לגבי מגילת אסתר גם כן יש דיון לא לגמרי ברור אם כן מצילים או לא מצילים, אבל בסופו של דבר המגן אברהם גם כותב, מופיע במשנה ברורה, שהעידנה בכלל אין מה לדבר, מצילים את הכל, כולל גמרות, כולל כל הספרים שיש לנו. למה? כי התירו לכתוב. אז מה אם התירו לכתוב? מה זה קשור התירו לכתוב? אבל יש איזה קדושת ספר, זה לא ספר קודש, את הדבר הזה, אין בו שום קדושה. אז למה מתירים את זה, מצילים את זה? עכשיו, יש רמות שונות כמובן, אבל כן, ברגע שהתוכן נכתב, שזה כבר קורה הרבה אחרי, זה כבר רבי יהודה הנשיא, זה המשך התהליך. זאת אומרת, אצל אסתר רק התחדש העניין הזה, שתורה שיצודה בבני אדם יכולה להיות קדושה. אצל רבי יהודה הנשיא זה כבר הופך להיות ספר קודש. זאת אומרת, כבר אפשר לכתוב, ועכשיו כבר גם מצילים את זה מפני הדלקה. זה לא ספר קודש במלוא מובן המילה כמו ספר תורה, אבל זה כן מקבל איזשהו מימד של ספרי קודש, ואפשר לראות לכל אורך הסוגיה שהקריטריונים מצילים או לא, הוא קריטריונים יש על זה קדושה. זאת אומרת, זה לא קריטריון של כי לומדים בזה, או משהו כזה. אז יש פה גם כן איזשהו תהליך מקביל, אני עושה את זה במהירות כי כבר צריך לסיים, אז יש ההלכה שהכי משקפת את הקבלה החלקית הזאת של בקשתה של אסתר, השולחן ערוך מביא את זה כך, זה מקור זה בגמרא במגילה בדף י"ח, אבל השולחן ערוך כותב כך, צריך לקרוא אותה כולה, מגילת אסתר, ומתוך הכתב. ואם קראה על פה לא יצא. רוב הפוסקים אפילו מילה, זאת אומרת אם פספסת, לא יצאת ידי חובה. וצריך שתהיה כתובה כולה לפניו, צריך לקרוא את זה מתוך הספר, לכתחילה. אבל בדיעבד, אם השפיט הסופר באמצעת תיבות, אפילו עד חציה, הוא קראה מה קורה על פה, יצא. אני לוקח ספר, מגילת אסתר, חצי מהמילים חסרות. אין, יש רק חצי מהמילים. חצי פלוס אפסילון. בסדר, מהמילים, זה מה שיש בספר. אני קורא מתוך הספר, חייבים לקרוא מתוך הספר, ואסור לפספס אף מילה. בסדר? אבל אני, אין בעיה, אני יכול לקרוא בעל פה מתוך הספר שבו לא כתובות המילים. מה אתה עושה צחוק? בראשונים, אז יש כאלה שרוצים להסביר שכל מגילה יכולה להיות חסרה, אבל כל פסוק שאני קורא, אני קורא ממגילה אחרת. אבל תמיד צריך לקרוא מתוך מגילה, ובשולחן ערוך כתוב לא ככה. יכול לקרוא בעל פה אפילו את החלק שחסר.
זה לא חסר יותר מ...
חצי.
זה לא, פסוקים שלמים.
זה עניין שלם, זה עוד מחלוקת, לא משנה. אבל חצי מהתיבות, השולחן ערוך לא מחלק. חצי מהתיבות. כן, כן, כל בסדר. אז מה זה אומר? אסור לפספס אף מילה. הנוסח הוא נוסח מקודש, מדויק. אבל הספר הוא לא ספר. לא צריך לכתוב את זה. ספר צריך, זה חצי ספר. עכשיו, הגמרא עצמה אומרת, מגילת אסתר נקראת ספר ונקראת איגרת. למען הפקמיה צריך קלף ודיו וכולי כמו ספר, אבל אם תפר אותה בשלושה גידים כשרה. זה לא משנה, יש לי צורת ספירה שבספר תורה לא כשרה. מה הרעיון בזה? אם אתה כבר אומר שזה כמו ספר לגמרי, אז גם עם הגידים כבר תעשה אותו דבר, מה זה משנה? כי חכמים רוצים להדגיש בכוונה, בהלכה אחת הם אומרים, בהלכה אחת לפחות נשאיר את זה לא כמו ספר. זה כמו איגרת. מה זה איגרת? איגרת זה נייר שנושא על גביו תוכן, קראתי את התוכן, אז זורק אותו לפח. איגרת נכתבת, הנוסח לא חשוב. מה שחשוב זה התוכן שעובר דרכה. ספר, יש לו איזושהי משמעות יותר קבועה, הוא נמצא על המדף, יש לו איזושהי חשיבות, יש איזושהי משמעות. זה מה שנקרא ספר. מגילת אסתר נקראת איגרת ונקראת ספר. יש בצד כזה ויש בצד כזה. היא לא ספר לגמרי. כשאסתר מבקשת כתבוני לדורות, חכמים מקבלים את זה חלקית. אבל הם לא רוצים לקבל את זה לגמרי, כי כאן מתחילה תורה שבעל פה.
כאילו אי אפשר לעשות דרש, נגיד, על מגילת אסתר,
או, עכשיו יש ירושלמי שמביא מחלוקת בשאלה אם אפשר לדרוש במגילת אסתר, למסקנה אפשר לדרוש במגילת אסתר. והסיבה לזה היא כי הנוסח של מגילת אסתר מרוח הקודש, נאמר רוח הקודש, הגמרא אומרת. הנוסח, אבל הגמרא עצמה, לא קראתי את זה קודם, הגמרא עצמה אומרת, זה נאמר ברוח הקודש, אבל זה נאמר להיקרא ולא להיכתב. ככה הגמרא אומרת שם, באותה בדף זין שם. כן? אז מה זה אומר? שהנוסח נאמר מלמעלה, הוא מדויק, לכן אפשר לשאול פרשות. אבל לכתוב את זה, להפוך את זה לספר, זה לא. זאת אומרת, זה נחשב ספר, חצי ספר, כזה קצת אותיות פורחות באוויר. זאת אומרת, זה עדיין לא לגמרי ספר. אסתר מנסה עוד לייחס בקרנות המזבח, להיחשב תורה שבכתב, חכמים לא מסכימים, כי כאן מתחיל כבר התחלת העידן של תורה שבעל פה. אומרים, לא צריך לכתוב את זה. יש תורה גם מחוץ לתורה שבכתב שניתנה למשה בסיני. זה תורה שבעל פה. זאת אומרת, במובן מסוים, אנחנו חושבים שהמעבר לתורה שבעל פה זאת ירידה, אבל המעבר לתורה שבעל פה יש בו מימד של עלייה. אנחנו לא רוצים להצמיד את הדברים לנוסח כתוב, קבוע, מצומצם, להלביש את זה יותר מדי. תשאירו את זה יותר חופשי, את קדושת הרעיונות. ובאיזשהו מקום, נדמה לי שהתהליך הזה מסתיים, אני כבר לא יכול, יש לזה עוד ביטויים, גם הלכתיים וגם אחרים, אבל בסופו של דבר זה מסתיים בזה שלעתיד לבוא כל כתבי הקודש בטלים, חוץ מחמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. והלכות שבעל פה, של תורה שבעל פה, כך כתוב. הרמב"ם מביא את זה גם בהלכות מגילה. למה? כי התורה שבכתב זה נוסח מדויק, הוא בסדר גמור. אין בזה צמצום בזה שזה כתוב. אבל מגילת אסתר, זה תוכן כתוב, זה לא הכתב עצמו. לכן זה יישאר, אין בעיה. מבטלים רק את הצמצומים, בעתיד לבוא. ותורה שבעל פה ודאי תישאר, כי הרעיונות נשארים. רק הלבוש נעלם. לכן אמרתי גם קודם שהמצוות בטלות לעתיד לבוא, היא גם המצוות, זה הלבוש, כמו שבעל התניא אומר, הלבוש המעשי. כל הלבושים לאט לאט נעלמים, העולם מתקן והולך. דיברנו על מגילת אסתר לא מופיע שם השם. כי זה תורה של בני אדם, זה לא תורה של הקדוש ברוך הוא. ההופעה של הקדוש ברוך הוא, גם מבחינת ההנהגה שלו במגילה, כן, הסתר. למה זה הסתר? הקדוש ברוך הוא מתחבא מאחורי העניין. בני אדם מנהלים את העניין הזה. לא הקדוש ברוך הוא, וזה תורה, וזה לא מפריע לדבר הזה להיות תורה, זה שבני אדם עושים את זה. אתה יודע, אז יש פה כל דיברנו פעם על זה, האם היעלמותם של הניסים, דיברנו על הניסים, היעלמותם של הניסים זה עלייה או ירידה. ואני רציתי לראות שזה עלייה, זה לא ירידה. אני לא צריך את הניסים בשביל לראות את הקדוש ברוך הוא. הפרוזה היומיומית, הפשוטה, היא מראה את הקדוש ברוך הוא יותר טוב. ובמובן הזה גם, אני לא צריך הופעה של הקדוש ברוך הוא בשביל שהדבר הזה ייקרא תורה. גם פעולות של בני אדם עכשיו נקראות תורה. וככל שאנחנו מכירים בזה יותר, אפשר להשיל עוד ועוד מהלבושים האלה ולחזור חזרה למעלה. לחזור חזרה למצב שבו הרעיונות הם תורה ולא הלבוש הספציפי, אפילו לא מצוות. אפילו לא ניסוח כזה או ניסוח אחר, אלא הרעיונות נשארים, כן? הזן נשאר בעצמו ולא צריך את שזירת הפרחים כבר. אחרי שהבנתי את הזן, אני כבר לא צריך את שזירת הפרחים. זה סולם שאני משתמש בו ואחרי זה אני יכול לזרוק אותו. בסדר? אז במובן הזה זה תהליך של תיקון, זה לא תהליך של קלקול. נכון עכשיו שאנחנו כל הזמן כותבים עוד, גם רבי, כותבים את לעשות להשם אפשרות תורתך וכולי, אבל למה אנחנו כותבים? כי אנחנו רוצים אחיזה בדבר יותר גבוה. ככל שהדבר הוא יותר גבוה, יותר קשה לאחוז בו. אז אנחנו חייבים לכתוב אותו, שבמובן הזה זה ויתור. אנחנו מלבישים אותו, אנחנו מצמצמים אותו. כי בלי להלביש את הדבר המופשט אנחנו לא נתפוס אותו. אבל למה צריך לכתוב יותר? כי אנחנו מנסים לתפוס יותר. אנחנו תופסים יותר גבוה, לכן יותר דברים צריכים לבוש. זה תהליך של עלייה, זה לא תהליך של ירידה. זאת העובדה שאנחנו כותבים, וכמובן הכתיבה הזאת היא לא נוסח מחייב, אז זה באמת לא משנה, זה לא צמצום אמיתי. זה רק כתיבה שלא נשכח, שייתן לנו אמצעי עזר לזיכרון וכו', להחזיק את העסק הזה. אבל בסופו של דבר המטרה היא לתפוס כמה שיותר גבוה. יש פעם, נדמה לי שדיברתי על זה, שהמהר"ל, מניש זה גם באחת ההקדמות לגבורות השם, יש שם שלוש הקדמות, מניש זה אחת מהן, המהר"ל מדבר על חכם עדיף מנביא. אז הוא אומר שם שנביא יש לו שהיא יכולת לפגוש איזה מציאויות רוחניות, לראות באיזשהו מובן מציאויות רוחניות. אז התפיסה שלו מגיעה עד איפה זה לא עיניים כמובן, אלא עד איפה היכולת שלו לפגוש את המציאות הרוחנית הזאת מגיעה. כל נביא, אפילו האריז"ל מדבר על כל נביא עד איזה ספירה או איזה עולם הוא יכול היה להגיע, יש הבדל ביניהם. אבל חכם אין לו גבול, הוא תופס עד למעלה. 2 ועוד 2 שווה 4, זה נכון תמיד. זה לא מלובש, זה דבר מופשט. אין לו, כשאתה מתרגם את זה לתפוזים, זה כבר בעולם הזה, אין תפוזים שם למעלה. אבל העיקרון, 2 ועוד 2 שווה 4, הוא מקביל קצת לעקרונות הזן האלה, שלא לא דרך שזירת הפרחים, אלא עקרונות עצמם. העקרונות עצמם נכונים בכל מקום. גם במקום שאין פרחים ואין סיוף ואין חץ וקשת, זה לא משנה. העקרונות עצמם נכונים עד הסוף. זאת אומרת, לכן חכם עדיף מנביא. כי חכם כשהוא מבין מה המשמעות המופשטת של הדברים, לא מישהו שרואה את זה. מישהו שרואה את זה רואה משהו מלובש. אבל החכם תופס את הדבר המופשט, מפשיט את הלבושים, ונשאר עם הדבר המופשט הזה הוא נכון תמיד. התורה, אחרי שתפסת את התורה דרך הלבוש של משה רבנו, אתה יודע גם את התורה של המלאכים, זאת אותה תורה. זה לא משנה אם אתה נכנס מפה או נכנס משם. ואז אתה גם יכול להשיל את הלבושים. ואז לעתיד לבוא, מצוות בטלות והכל בטל. פורים נשאר, כי פורים מלמד אותנו את זה. כן, כל התחפושות בפורים, התחפשויות והוצאה, נכנס יין יצא סוד, הפנים יוצא החוצה, זה הכל משחקים סביב הלבוש, להלביש בלבוש והסוס, כן? גם במגילה זה ככה, הרבה דברים הם סביב לבוש. הם סביב לבוש בגלל שפורים בעצם זה התחלת, או מצד אחד ההלבשה, מצד שני זה ההפשטה. זאת אומרת, אנחנו מלבישים את תורה שבעל פה, ומכניסים אותו לתוך איזשהו נוסח, רבי כבר בכלל מתיר לכתוב את תורה שבעל פה. אבל כל זה כמובן במטרה להישאר עם אותם דברים מופשטים, שהם יותר גבוהים ממה שתפסו לפני שהתחילו לכתוב את תורה שבעל פה. לכן תורה שבעל פה התחילה להתפתח בשלבים שבאמת כתבו אותה. עד שלא כתבו אותה, אז לא הייתה באמת תורה שבעל פה מפותחת כמו שיש היום. לא כמו המיתוסים המקובלים. טוב? שיהיה פורים שמח.